השבוע הוגשה עתירה לבגץ כנגד שר האוצר משה כחלון, והעותרים מבקשים שבית המשפט ידרוש מהשר להסביר מדוע אינו מביא לאישור ועדת הכספים את המלצותיו לעניין העלאת גיל הפרישה לנשים.
לנשים.
זאת אומרת, ההמלצה היא ישנה, היא מונחת, והיא זוכה להתעלמות די מתמשכת. זה לפחות מעניין. הנושא הזה איתנו פרופסור נתן...
טעונים לכאן ולכאן, כמובן.
פרופסור נתן פלדור מהאוניברסיטה העברית, הוא אחד העותרים לבגץ, והוא כמו שהוא מעיד על עצמו ג'ינג'י עצבני בכל הנוגע לפרשה הזו. שלום לך, פרופסור פלדור.
שלום וברכה, ג'קי.
שלום.
לך ולכל המאזינים וגם לשרון.
תודה רבה.
אז ספר לנו על העתירה ועל מה אתם חושבים, מדוע מתעלמים מ...
וגם קצת סקירה היסטורית קטנה אנחנו צריכים, אני חושבת, נכון?
בואו נתחיל אחד אחד. ב-2004 קיבלה הכנסת את חוק גיל הפרישה, שלמסגרתו היו שני טקטים, שתי פאזות. הראשונה הייתה העלאה של גיל הפרישה גם לגברים וגם לנשים בשנתיים במהלך 6 שנים, והשלב השני שגם הוא מפורט באותו חוק הפרישה הוא שמהרגע שהעלאה של שנתיים לכולם, 62 לנשים ו-67 לגברים תושלם, תימשך העלאה של עוד שנתיים לנשים בלבד על מנת להקטין את האפליה כנגד גברים שהייתה קיימת קודם וגם עכשיו של 5 שנים בגיל הפרישה.
אתה אומר נגד שוב, בהנחה שזה טוב יותר לפרוש מוקדם, ואנחנו כמובן רוצים, לא יודעת אם בשיחה הזו, אבל לדון גם
משהו. לא, פנסיה.
לא, אומר אפליה.
ממתי תקבל פנסיה?
מה שאמרתי הוא שזה לא טוב שיש אפליה מטעמי מגדר. זה הדבר היחיד שאמרתי. עכשיו, אפליה הייתה קיימת קודם, ואני מבין שלאזן אפליות שהיו קיימות לוקח זמן, והכנסת אכן נתנה את דעתה עליה והורתה לשר האוצר להמשיך אחרי 2011 בצמצום ההפרש בגיל הפרישה מ-5 ל-3. זאת אומרת, לעלות גיל הפרישה לנשים בשנתיים.
וזה לא קורה.
מאז 2011, כל שרי האוצר, ובכללם שר האוצר הנוכחי כחלון, עושים 1,001,000 תעלולים והתפתלויות בשביל לא לעמוד בדרישות החוק.
למה, לדעתך?
כן, הם מקבלים מערכות. כי הם מפחדים מהלובי אנשים. מה את רוצה ממני? אני לא יודע.
לא, אני שואל אותך ממש את השאלה תם.
לא, כי לא פעם שואלים את השר כחלון מאיפה הכסף לצד הזה שאתה מנופף בו ולצד הוא, ואתה פה מציג דבר שיכול לחסוך לקופת המדינה לא מעט כסף.
אין שני צדדים, יש צד אחד, צד של אפליה. אפליה לא צריכה להיות לא נגד נשים ולא נגד גברים. אפליה מטעמי מגדר היא פסולה, נקודה. עכשיו היא קיימת, הייתה קיימת, צריך עכשיו לאט לאט להתחיל לסדר אותה. אולי לאט, אולי...
נכון, אני מסכימה איתך, רק אני מניחה שהנתונים שמביאים ארגוני אנשים, לא, בסדר, עצבני, אבל בוא נרגע. אני מניחה שהנתונים שמביאים ארגוני אנשים...
אני לא לגמרי.
אוקיי, בסדר, הכל בסדר. לא, אנחנו כולנו, תאמין לי, אני ממש, אין אדם שוויוני ממני. אני מניחה שמה שהן יטענו, זה שמכיוון שגם כרגע, נגיד, השכר במשק אינו שווה, אז הניסיונות להשוות... לא, יש פער שכר בין נשים לגברים בישראל, עד כמה שאני יודע.
אין שום פער שכר באותו מקצוע ובאותה רמה של... הפער, רגע, רוב השכירים במדינת ישראל הם מועסקים על ידי הממשלה, העיריות, האוניברסיטאות, המשטרה, הצבא, משרד החינוך. שם את מעלה בדעתך שיש אפליה? רק שאנשים בוחרות לעתים, חלק מהאנשים, לבחור במקצוע... שבו יש הרבה חופשות ופחות שכר, כמו למשל הוראה וסיעוד. אל תאמיני לי, תבדקי ב...
לא, 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 אני איתך, שוב, אנחנו, זה דיון מאוד פילוסופי, אבל השאלה היא מה מהות המילה בחירה. כשאתה אומר בוחרות לעסוק במקצת כמו הוראה וסיעוד, מה המשמעות של בחירה?
מה שהוא טוען זה שאין הבדל בשכר פר שעה עבודה. את לא יכולה להגיד שההוא וההיא עושים את אותו דבר, אותו משך זמן, ומרוויחים סכומים שונים.
אבל אני יכולה כן לטעון שאם יש אפליה עקרונית, אפליה רחבה, שעדיין נשים, נגיד, עוסקות הרבה יותר בענייני בית, ולכן הן בוחרות במקצועות כאלה כמו הוראה וסיעוד, אז כן יש לדבר הזה השלכה כללית גם על נושא הפרישה.
שרון, בגלל זה שנשים בוחרות במשהו או לא בוחרות, גרושתי ואני מגיעים לעירייה, היא בת 62, מקבלת הנחה בארנונה, ואני בן 67 לא מקבל. כשאנחנו הולכים להבים, אז היא מקבלת הנחה, ואני לא מקבל, שבחוק הפרישה כתוב שרק מי שיש לה חזייה תקבל את ההנחה.
אני שוב, אני לא יודעת, יכול להיות, שוב, אני לא יודעת לגבי המקרה שלך, אבל יכול להיות שנגיד כשהייתם יותר צעירים ועשיתם ילדים, אז כן היה מצב שבו היא נגיד הלכה אחורה קצת, ואתה הרווחת יותר כסף וחיית חיים אחרים, ועכשיו זה מתגמל בצורה שונה.
את זה איזנו, את זה איזנו. דרך אגב, גם אנשים נפגעות מזה.
מי איזן את זה?
אנחנו הרי נותנים, מטילים על הגברים עול יותר גדול משל הנשים. אנחנו למשל נותנים לנשים זכויות של פנסיונות שהגברים צברו בגלל מה שאת אומרת. Mm-hmm. כל זה, בגלל אותה סיבה שאת אומרת.
Okay.
כל זה לא שייך לגיל הפרישה.
בסדר.
גיל הפרישה צריך להיות אחיד בפרט, בהתחשב בעובדה שנשים חיות יותר מגברים.
זה בהחלט טיעון.
תוחלת החיים שלה גדולה במשהו כמו 4 שנים מזו של הגברים, והן פורשות עוד 5 שנים לפני הגברים. עכשיו, רק להגיד לך עד כמה אבסורד הגיע, כל קופות הפנסיה יצאו, ערכו את החישובים האקטואריים שלהם, מתחשב בכך שב-2011 יעלה גיל הפרישה לנשים ל-64, לאט לאט יעלה. היום אנחנו ב-2019 וזה עדיין לא עלה. מה את חושבת עושות אותם קופות פנסיה? באות לממשלה, תשלמי.
כן.
עכשיו שר הרווחה, מר חיים כץ, פונה למשרד האוצר ואומר, תביאו 200 מיליון שקל, אין לי כסף לשלם את החובות של הפנסיוניות של הממשלה או של קופות הגמל, או של קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי, קופות הפנסיה, אני מתכוון.
כן.
עכשיו, כל העסק, ועדה אחרי ועדה ציבורית שהוקמו, כל הוועדות הציבורית, ועדת נתניהו, ועדת לוי, כולם הסכימו שצריך להשוות את גיל הפרישה, הוא צריך להתקדם לעבר ההשוואה של גיל הפרישה. שר האוצר, במהלך אלים וחסר כל היגיון וצדק, נמנע מלהביא את ההמלצות האלה, לא של ועדה אחת, של הרבה ועדות, לוועדת הכספים של הכנסת, בשביל לסגור את העסק, כפי שהוא מחויב על פי החוק.
יכול להיות...
עכשיו, רק תתארי לך, סליחה, רק עוד מילה אחת. תתארי לך שהמצב היה הפוך. את יודעת איזה זעקה הייתה כמה? שנשים צריכות לשלם יותר מגברים דמי ביטוח לאומי.
תראה, הייתי שמחה אם היינו אומרים אגסים ותפוחים בכל נשים וגברים, כי זה באמת יוצר איזה משהו, כאילו שאני מייצג את אוכלוסייה מסוימת, ואתה, כולנו שואפים אל הטוב הכללי.
אבל יכול להיות שבאמת לאיש מאיתנו אין סיבה להתנגד להשוואת גיל הפרישה, אבל יש כן חשש שאם נתחיל בזה, אז בעצם נכפה על עצמנו לייצר שוויון בכל הדברים, גם בדברים שבהם שוויון מוחלט יביא לעוול בסופו של דבר.
תן לי דוגמה. שוויון מוחלט יכול להביא לעוול.
תראה.
אני מבין שאי שוויון מוחלט מביא לעוול.
לא, זה ברור, גם אי שוויון מוחלט. לרוב דברים מוחלטים.
לא, מה שג'קי אמר, שלפעמים שוויון מול החוק, כשהשוויון בתוך הבית איננו, לעתים שוויון מול החוק יוצר איזה מין דווקא עיוות אפלייתי.
אני מרגיש כבר שנים, מכיוון שאנחנו עוסקים פה בשאלות שוויון ואי שוויון בתוכנית הזאת, כבר כמה וכמה שנים, אני מרגיש שהכל בסופו של דבר מתכנס לשאלת המזונות. והחשש הוא...
לא מסכים איתך, סליחה. לא,
לא דווקא שאתה...
אני מבין מה אתה מתכוון.
אני לא אומר שאתה חושב ככה. אני חושב שהרבה פעמים אלה שמתנגדים לשוויון בכל המגזרים, זה מכיוון שהם חוששים שבסופו של דבר יקומו וינסו לבטל את עניין המזונות, מה שיגרום להרבה אימהות חד-הוריות להישאר מול אתגר שאפשר לעמוד.
שם מתחת לקו העוני, כן. אנחנו חייבים לעבור קדימה.
חוק המזונות קיים לא רק בעת גירושים. חוק המזונות שאתה מדבר עליו קיים גם בעת הנישואים.
נכון.
שזה דבר אבסורדי. אבל עזוב אותו, מס הכנסה, שני חיילים משתחררים, שניהם קוראים יונה כהן. האחד כתוב לו זין ברובריקת המין, ולשני כתוב נון ברובריקת המין. זה שכתוב לו נון, משלם פחות מס הכנסה.
ראיתי שבניו יורק אפשר ללדת תינוקות ולא לציין את המין שלהם בתעודת זהות, אולי זה יפתור את כל הבעיה. כן, זה חדש מהשבוע. פרופסור נתן פלדור, אנחנו נאלצים, על אף שהשיחה מרתקת, להיפרד ממך, אתה אחד מהעותרים לבגץ בסוגיית העלאת גיל הפרישה לנשים, פרופסור מאוניברסיטה העברית, מודים לך מאוד. נציין בקטנה שבנייר העמדה של מכון אדווה, מצוין שהעלאת גיל הפרישה תיטיב עם מיעוט כמות של נשים מועסקות בשכר גבוה, מקצועות ניהולים ופרופסיונליים, אך תפגע בנשים בעלות השכלה נמוכה או שכר נמוך.
אבל מה עם הגברים שעוסקים בהשכלה נמוכה ושכר נמוך? אוקיי, בסדר גמור.
ושגיל הפרישה הממוצע של נשים, זה מה שעוד הם טוענים, עומד בפועל.
בפועל.
על 66.6.
ועל זה בדיוק נדבר בשיחתנו הבאה, עם יעל חביב, שהיא יועצת זוגית ואישית לגיל השלישי. שלום לך.
היי יעל.
אהלן, אהלן.
היי. בעצם מעניין, אנשים ממשיכים לעבוד אחרי אותו גיל
כן,
פרישה רשמי,
נכון? מה המשמעות של גיל הפרישה הרשמי בעצם?
קודם כל, אני, כשאני חושבת ככה על המושג פרישה, יש לו קונוטציות נורא נורא שליליות. כי מה זה לפרוש בעצם? לפרוש זה...
תלוי למי, אני מאוד אוהבת לפרוש.
לפרוש בסי בעיקר, כן.
כמו לפרוש קצת, לפרוש לפינה שקטה, כמו שאומרים.
נכון, לפרוש הצידה, להתבדל, קצת להתרחק, לעזוב באמצע, להשתלק. זאת אומרת, יש משהו במושג של הפרישה שהוא לא תמיד נתפס כל כך חיובי. ואני רוצה להגיד שיש בזה טוב ויש בזה פחות טוב. אני חושבת כמו בכל דבר בחיים שלנו, אבל השאלה כמה אנחנו מתכוננים לפני וכמה אנחנו נערכים לפני. אני רוצה להגיד שלגבי העלאת גיל הפנסיה, אנחנו צריכים באמת לזכור שאנחנו מדברים באיזושהי הכללה מאוד רחבה. אבל גם מגוון העבודות הוא מאוד מאוד רחב, ובאמת אנשים שעובדים במשרד, עורכי דין, אנשים שככה באמת הצברון הלבן אולי מאוד מאוד ישמחו להמשיך לעבוד עוד כמה שנים בארגון שהם עובדים בו. מצד שני, יש באמת את הפועלים, יש את האנשים קשי היום ופשוטי החיים וההשכלה הסוציו, כאילו המעמד הסוציו-אקונומי יותר נמוך, שדווקא לבקש מאישה בגיל 62 לפרוש בגיל יותר מבוגר, יכול בהחלט להעיב על מצבה ולא להועיל למצבה.
כן.
גם הפיזי וגם הרגשי.
נכון, גם וגם. אם כי, שוב, צריך להגיד שגם בנובדי הצברון הכחול יש כאלו שאוהבים את עבודתם וססים גם
כן,
לקום
אבל
אליה
לרוב,
כל
לרוב,
יום.
לרוב,
אבל כן, זה שוחק,
מגיל
שוחק,
מסוים,
שוחק גם פיזית.
זה
כן.
מתחיל להיות נכון. אפילו מסוכן.
נכון. נכון, איזה אחוז ממשיכים בגלל... לעבוד היום אחרי גיל הפרישה?
האמת שזה מאוד מאוד מעניין, כי קודם כל גברים ממשיכים יותר מנשים, שאולי גם זה צריך ככה להדליק לנו איזושהי נורה אדומה, שאולי באמת הצורך של גברים להמשיך ולהישאר בשוק העבודה הוא יותר גבוה משל נשים. היום...
שאיך אתם רואים את הנתון הזה?
צורך זה צורך פיננסי להמשיך להחזיק את ה...
זהו, זה צורך יותר פיננסי או יותר זהותי ונפשי ורגשי, ומי אני ומה חיה אם אני מפסיק לקום בבוקר וללכת לעבודה?
אני חושבת שזה פשוט שילוב
קטלני.
של חצי-חצי. ממש שילוב קטלני. זאת אומרת שאם גבר כל חייו, ואני רגע אכנס כאן לעניין המגדרי, שאולי אנחנו פחות אוהבים ככה לתייג אותו, אבל אם גבר כל חייו פרנס משפחה, ועבד, וקם למשמעות, והמשפחה התבססה, וכל אורח חיי המשפחה התבססה על ההכנסה שלו, פתאום ההכנסה שלו נפגעת. כשההכנסה שלו נפגעת, המשמעות שלו נפגעת, תחושת הערך העצמי שלו נפגעת. זאת אומרת, זה איזשהו מין never ending כזה של שמינית שלא נגמרת, של דבר שגורר דבר שגורר דבר. ואני חושבת שאצל גברים זה אולי היום בדור הזה של הגיל השלישי, הדבר הזה הוא יותר מהותי. מאוד יכול להיות שהילדים שלנו יהיו בגיל השלישי, וכבר יהיה שוויון מוחלט בין גברים לנשים, גם אז נשים ירצו לא לצאת לפנסיה, כי העבודה והפרנסה ועניין המשמעות מאוד מאוד נמצא באוחרן. לנשים גם, אני רוצה להגיד, לא סתם תוחלת החיים של נשים יותר ארוכה משל גברים, כי נשים יש להן רשת חברתית מאוד מאוד ענפה, אנחנו יודעות ליצור לנו סביבה תומכת, וכשאנחנו יוצאות לפנסיה, אנחנו יודעות למצוא לעצמנו חלופות, אנחנו יודעות למצוא לעצמנו עניין, אנחנו יודעות למצוא לייצר לעצמנו חברה או איזושהי תחושת שייכות מחודשת, מה שאולי לגברים...
מה אתם מנסה לומר בזה?
שזה לא רק שנים שנותן לנו כדי להצטער על העבר.
לא, לא, כן, כן, כן. זאת, מה חסר אצלנו הגברים? בואי ותסבירי את זה לאט ושאני אצליח להבין.
חלילה, לא חסר אצלכם, יש אצלכם כל כך הרבה, הרבה, הרבה מעלות.
תודה.
ועדיין אתם חיים 4 שנים פחות מאיתנו, ואחד המחקרים שמוכיחים ומנסים להבין למה, זה כי אנחנו יותר מדברות, זה כי אנחנו יותר משתפות, זה כי אנחנו יותר ככה מספרות את הסיפורים ויוצרות רשת חברתית, וגברים אולי פחות נוח להם לבוא וליצור איזושהי רשת חברתית חדשה.
זה משתנה ממש בכל רגע.
זהו, אני שואל את עצמי מה הולך להשתנות קודם בעולם. זאת אומרת, האם קודם כל העולם יעשה כה טכנולוגי עד שאנשים יפרשו עוד יותר מוקדם מזה, או העולם יעשה כל כך מודע לצורך בתפקיד ומשמעות ש... שנחפש תעסוקות אחרות, ובלבד שאנשים לא ירגישו מיותרים. בקיצור, אני לא יודע...
זה תכף מדבר עם העתידן שלנו. לצורך שיחה הזאת. אבל רגע, יעל, יש לי שאלה לגבי ההווה. אני יכולה לשאול אותך שאלה לגבי ההווה?
בטח.
שמעתי שלאחרונה יש קמפיין כזה, נכון, שאומר דווקא לזכור אנשים מבוגרים לעבודה, כי ככה אתה סוחר באדם עם ניסיון, אבל בפועל מה אנחנו מגלים? זה דבר שאנשים עושים אותו? איך אנשים בכלל מגיבים לעובדים מבוגרים?
לצערי לא. אני חייבת להודות שאני לאט לאט יותר נפתחת למקומות עבודה שקוראים לי להדריך בעצם איך לעבוד עם אנשים מבוגרים. זאת אומרת, זה משהו שאולי בשוק העבודה אנחנו עוד לא יודעים ממש לאכול אותו, לאכול אותו ואיך להתמודד איתו בשטח. לצערי, מעסיקים לא ממש פתוחים לקבל עובדים מבוגרים.
מה הם אומרים? מה הם אומרים? למה? מה באמת מציק להם?
לא מאמינים בכוח העבודה הזה, הם חושבים שצריך להצעיר את הארגון שלהם, הם חושבים שצריך להכניס רוח חדשה, הם חושבים שצריך להכניס רענון. עכשיו אגב, הכל נכון, אני לרגע לא פוסלת את זה, אבל אני חושבת שיש כל כך הרבה מעלות בבן אדם מבוגר שיש לו ניסיון, ושיש לו שהוא מקצוען ב, 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 ברמות אחרות, שהוא בן אדם שמוביל ויודע את מקומו בחיים, והוא כבר יודע במה הוא רוצה להתעסק, והוא לא מבולבל, הוא בהחלט, בהחלט...
הם לא מכורים למסכים.
לא, נכון, הם לא מכורים למסכים. אלה הם ילדים חולים שהם צריכים לצאת באמצע היום, או בכלל לא להגיע לעבודה. יש המון, המון יתרונות בהעסקה.
אני רוצה להזכיר פה...
אני
רוצה להזכיר פה את הסיפור, המפורסם, על קבוצת יבנה, שפעם עמדה מול סוגיה שהרבה חבר'ה התבגרו, והיה צריך למצוא להם איזושהי תעסוקה. הם שלחו מישהו לחפש ענף חדש לקיבוץ. הם מצאו איזה פס יצור שכוח אל לשעונים. אמרו, נביא את זה כדי שיהיה להם, יוכלו לשבת ולהרכיב שעונים. זה, ותוך זמן קצר, הענף הזה הפך להיות הענף המוביל בהכנסות בקיבוץ הזה. זה התחיל ממשהו...
זה מאוד מעניין, כי אנחנו אומרים הרבה פעמים, וגם אומרים שאם המבוגרים יחזרו לשוק העבודה, אז בעצם לצעירים לא יהיה מקום, ולצעירים לא תהיה עבודה. עכשיו, זה לא נכון, כי גם כשנשים לפני הרבה מאוד שנים לא יצאו לעבודה, ופתאום התחילו לצאת לעבודה, לא נגמרה עבודה. אני חושבת שהשוק רק גדל, והשמיים רק התרחבו, והאופציות רק נפתחו, ואפשר היה... עוד ועוד דברים חדשים ליצור ולבנות.
יעל חביב, אנחנו נאלצים לקטוע אותך כי מרואיין נוסף כבר ממתין לנו.
צובה עלינו, כן.
תמיד כיף לדבר איתך, יועצת זוגית ואישית לגיל השלישי. יעל חביב, תודה רבה.
תודה, תודה. ביי ביי.
וכעת בואו נשאל על העתיד. דוקטור רועי צזנה, חוקר במרכז בלווטניק, אני פה לא זוכרת איך אומרים את זה, באוניברסיטת תל אביב, ומחבר הספר השולטים בעתיד.
שלום לך, דוקטור צזנה.
שלום, עתידן הבית של משפחה גרעינית.
לגמרי, עתידן הבית זה דבר שתמיד רציתי שיהיה לי.
מדובר בעתידן זה מוצר צריכה בסיסי.
אני כמו חתול בית, אבל לא שורט.
תן לנו בבקשה...
האם תהיה לנו פנסיה? דבר היחיד שבאמת...
אני שומע טון שלי, אני שומע קצת היסטריה בכל.
כן, אני קוראת רולניק אחת לכמה זמן, זה מייצר היסטריה אצל כל אדם.
אז תראו, קודם כל, הפנסיה היא תוצר, היא קונסטרקט חברתי, כלומר, זה משהו שהחברה יוצרת עבור עצמה, מחליטה שצריך אותו, ויכולה גם להחליט לשנות אותו.
ככה אני מתחיל תשובה שאני מתכוון להגיד לא. שאני מקווה להגיד אין.
לא, לא, זה מורכב, זה מורכב. אני מנסה לגשר בין השניים שהיו לפני כן.
אוקיי.
תראו, זה קורה דבר מאוד מאוד מעניין. בעולם המערבי יותר ויותר אנשים מבלים יותר זמן מהחיים שלהם בגיל הפנסיה. אם הפנסיה התחילה בסוף מאה ה-19 בגרמניה לבני 70 ומעלה, רק מעטים שרדו יותר משנה שנתיים מעבר לגיל הזה, בהכללה. בשנות ה-60 בעולם המערבי, לפני סך הכל 60 שנים, אנשים בילו 15% מהחיים שלהם בגיל הפנסיה. ב-2010, 19% מהחיים שלהם בגיל הפנסיה, וב-2050, אנשים צפויים לבלות 25%, רבע מהחיים שלהם בגיל הפנסיה.
זה באמת דורש שינוי מיידי של גיל הפנסיה, כל מה שאתה אומר.
זה דורש, בהחלט כן, זה דורש, לדעתי, זה דורש שינוי מהיר של, של גיל הפנסיה, ולא זאת בלבד, אלא שבני ה-60 של היום הם כמו בני ה-40 של פעם, הם יוצאים לטיולים בסינגפור, בסין, בהודו, סלחו לי, סבתא שלי בת ה-85 וקצת, כבר עכשיו מבלה בפיליפינים, היא הלכה לשחות שם בים.
לגמרי.
כן,
לוגמי הירושות הם מכונים.
יש פיליפינים שמבלים עם הסבתות שלנו, ויש סבתות שלנו שמבלות בפיליפינים, זה נשמע לי fair enough.
זה אבל, זה באמת הגיל...
הבריאות והאוש והאושר של סבתא שלי. מה המשמעות של כל הדברים האלו? המשמעות היא שגיל הפרישה יעלה, הוא חייב לעלות, אבל יש סייג, הוא יכול לעלות באופן רשמי או באופן לא רשמי. מה זה אומר באופן רשמי? שיהיה מספיק אומץ בכנסת כדי, ואצל שרי האוצר, כדי להצליח להעלות את גיל הפרישה גם לנשים, גם לגברים.
זה לא יקרה לפני הבחירות, בוא נאמר את זה ככה, כן.
זה כנראה לא יקרה לפני אפריל, אני מסכים, אבל גיל הפרישה יכול גם לעלות באופן לא רשמי. מה זאת אומרת? שאנשים עדיין יצאו לגיל הפנסיה בשנות ה-60 לחייהם, אבל הם יתחילו, הם מסיימים את העבודה, בסדר, קיבלו את שעון הזהב, אבל הם עדיין בריאים. המוח שלהם עדיין בריא. הם רק מחפשים מה לעשות, מישהו שיעסיק אותם. ואז מה שהם יעשו, הם ימשיכו לעבוד, והם יעבדו בעבודות שבדרך כלל אנשים שעדיין לא הגיעו לפנסיה לא עובדים בהן. מה שהם כנראה יעשו, הם יעברו כנראה לכלכלת הג'יגים. שמעתם על כלכלת הג'יגים?
זה כמו שוק הזהב? שוק אפור ושוק שחור, יש שוק זהב?
אני לא יודע, אבל זה רעיון יפה. זה יכול להיות כלכלת גיל הזהב. ומה שכלכלת הג'יגים אומרת בעצם, שבזכות האינטרנט, שכל אחד מקבל מידע מהאינטרנט ויכול לפרסם מידע, אז את יכולה לעלות לפלטפורמה, כמו Mechanical Turk של אמזון, כמו Test Crabbit, כמו Fiverr וכדומה, ולהגיד, אני סבתא, ואני מוכנה, אני יודעת לעבוד בפאורפוינט, כל חיי התמקצתי בפאורפוינט, אני יכולה לעשות לכם, לסגנן לכם את המצגת ב-$100, או ב-100 שקלים, או ב-200 שקלים, למצגת. אני יכולה לבוא לשמור על הילדים שלכם, סבתא להשכרה. אני יכולה לעשות את זה בשכר זעום של 40 שקלים לשעה, פלוס
אותו. או לכתוב כאילו ביקורות על צמר, נגיד, נכון? לפתוח בלוג כזה קטן.
בהחלט, אפשר גם לכתוב ביקורות.
כן, כלכלת הג'יג זה מה שאנחנו רובנו מכירים סתם בתור פרילנסרים מקוששים, אבל אני שמחה שיש לזה שם.
כן, אבל פתאום זה ברגע שזה באינטרנט, קל נורא לכולם לקבל מיד את העבודות ולעבודות זמניות קטנות, לשעה, לשעתיים.
אבל אנשים שהם כל ימיהם שכירים ולא לא מסוגלים להעביד עבודה, אלא אם כן יש מעביד ויש יחסי עובד מעביד וכולי, להם, אם אני שומע אותך היטב, ימשיך להיות קשה אחרי גיל הפרישה.
מתי אי פעם לא היה להם קשה אחרי גיל הפרישה? האנשים האלה יצטרכו למצוא מה שדיברו שוב לפני, יצטרכו למצוא משמעות לחייהם, וזה תמיד היה ככה. העבודה יכולה לספק להם משמעות מצד אחד, מצד שני, הנכדים יכולים לספק להם משמעות, אבל יש עוד משהו שיכול אולי לעזור לאנשים האלה. מה שאנחנו רואים כיום זה שהרבה מאוד מטלות עומדות לעבור בעשורים הקרובים לידי הרובוטים ולידי המחשבים. והמשמעות היא שמצד אחד כולנו נקבל חיים יותר יעילים, יותר זולים, כי הרובוטים והמחשבים יוכלו לשרת אותנו. מצד שני, למה עדיין יהיה ערך לשירות האנושי, לזה שבן אדם עושה עבורך מטלה מסוימת? והרבה מאוד אנשים מצד אחד יאבדו את המשמעות, ואני, מה המשמעות להיות דוקטור אם הרובוט עושה את העבודה יותר טוב ממך באבחון רפואי? אבל הם ימצאו אולי משמעות חדשה במתן שירות לאחרים.
הם יעבדו אצל לא רובוטים, אולי רובוטים יעסיקו אנשים כדי שיהיה להם כזה, ממשק כזה אנושי בכניסה, לפני שבאמת הולכים על הדבר עצמו.
יכול להיות, אבל בסופו של דבר, אנשים, מה שהעולם כנראה ירצה בעשורים הקרובים, זה אנשים שיתנו שירות לאנשים, שירות אנושי, שירות עדיב, שירות מתחשב, ויכול להיות שאנשים שימצאו את עצמם בפנסיה, יוכלו לתת את השירות הזה דרך הטלפון, אולי אפילו בפנים אל פנים, יוכלו לתת אותו בצורה הטובה ביותר, כי הם גדלו גם בדור שבו עיקר האינטראקציות היו פנים
הם זוכרים, יהיה להם ערך, יהיה להם ערך בגלל זה, הם יודעים מה זה להסתכל למישהו בעיניים וכל הדבר הזה.
נכון, לסבא סבתא יהיה ערך אפילו יותר גדול ממה שהיה להם קודם.
מה שיהפוך את הפרישה לקריירה ב' בעצם, לפרק ב' אמיתי.
כבני אדם, כן, קריירה כבני אדם, כבני אנוש.
וברוחה של שרון, אפשר לקרוא לזה קשישים מקוששים. כן, הנה, יש לנו.
אין בעיה.
דוקטור איץ זנה, אנחנו מודיעים לך, ומאחלים לך עוד הרבה שנים פוריות בעבודה, כחוקר.
פתאום מתחשק לי להזדקן ולפרוש.
תודה רבה גם לכם.
תודה רבה. חוקר המרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ומחבר הספר השולטים בעתיד. העורכת הראשית שלנו היא נעמה שוחט, ערך היום איתמר אוחנה.
שניהם רחוקים מאוד מגיל הפרישה, הן לנשים והן לגברים, מאוד.
מפיקות נוגה סמדר, אלה הדרי ושוהם.
שגם הם לא רואים אפילו ביום עם ראות מאוד מאוד בהירה, לא מסוגלים לראות את פרישתם באופק.
הטכנאי לייט קולפלד. אנחנו משפחה גרעינית.
תודה רבה, שרון קנטור.
תודה רבה, ג'קי, להתראות.